אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר הכנסת עמית הלוי, ליכוד, שלום.
שלום דוד.
מה נשמע?
יכול היה להיות יותר טוב, מקווה שיהיה יותר טוב.
שאלתי אותך בחדר כשישבנו וקצת דיברנו, איפה טעינו? המערכה כרגע מדשדשת. אנחנו במסע ומתן לשחרור חטופינו. עשינו טעויות קרדינליות בתחילתה של המלחמה?
כן, ועדיין. כלומר, אם אני צריך לומר במילה אחת איפה טעינו, בזה שלא הגדרנו יעד שקוראים לו שליטה. היעד, המסקנה, נאמר ככה, המתבקשת מהשביעי לאוקטובר, היא שברצועת עזה אסור לעולם שיהיה שלטון מרכזי שמבוסס על התשתית המתואבת הפלסטינית, החמאסית, של האסלאם האחוואני. זה עבר מן העולם. עשינו ניסוי, זה לא משנה אם חברינו מהשמאל עשו את זה מהושטת יד כנה לשלום, או מחוסר הבנה מי האויב הניצב מולנו. עשינו את זה. אני מזכיר לך דוד ולמאזינים.
אתה מדבר על הבחירות?
אני מדבר על קיץ 2005.
על הבחירות?
אחר כך בחירות, שלושה שלבים. התנתקות, גירוש מגוש קטיף, התנתקות ממרחב שטח של אותם 365 קילומטר רבועים של רצועת עזה. אחר כך הבחירות במרכאות או שלא במרכאות.
בעזה.
ואחר כך, שנה אחר כך, קיץ 2007, דוחפים את הדודות של דחלן מהגגות, או את מי שדחפו, הורגים מאות ערבים, והחמאס משתלט וכובש, אם כבר מדברים מי הכובש כאן במרחב, באופן אכזרי את רצועת עזה. ונוצרה מדינה פלסטינית קטנה, עם יחסים בינלאומיים, עם מסחר, עם חינוך, עם תרבות, עם דת, עם כל כלי המדינה. והמדינה הזאת גידלה את המפלצות שאנסו, רצחו, טבחו, שרפו את בנינו, את תינוקנו, את ילדותינו ואת נשותינו. זאת המסקנה. המסקנה, זה מה שהיה. והמסקנה מהדבר הזה, זה אומר שהניסוי הזה, שפעם נקרא עזה ויריחו תחילה, ואחר כך נקרא כל עזה, נכשל. המסקנה הייתה צריכה להיות, בשמיני לאוקטובר, חוזרים לשלוט במרחב הזה שנקרא רצועת עזה. אני לא נכנס לשאלה עכשיו איך זה התנהל אזרחית בכל עיר, כמו ב-68 ראשי ערים, דברים כאלה. קודם כל, אין יותר דבר כזה שבמרחב הזה שולט כוח אחר. זה אומר שהיה צריך לתפוס את פילדלפי ולהפסיק את אוטוסטרדת ההברחות משם. זה אומר שהיה צריך לחלק את רצועת עזה, כמו בתוכנית יצחק רבין, לחמש אצבעות, כלומר לחמש רצועות, לא לרצועה אחת רק בנחל עזה, מסדרון נצרים, מה שנקרא היום, האוגדה שתופסת שם חטיבת הנחל, לא, אלא לתפוס, לחלק את הרצועה לכמה קנטונים, לכמה מרחבים. זה אומר שהיה צריך לשלוט בסיוע, כלומר צריך אופציה הומניטרית, נניח, אפשר לדבר על זה בנפרד, אבל נניח, לחצים בינלאומיים, מצד האמת, לא משנה מה. תעשה אופציה הומניטרית, בבקשה, תאמר, במרחב הזה אפשר לחלק אוכל, אני מחלק אוכל. עכשיו אני אומר לך מה קורה בחודשים האחרונים. כיוון שחמאס מחלק אוכל, זה לא משנה אם שמים וסט של אונרה או וסט אחר. כיוון שחמאס מחלק אוכל, אז חמאס שולט באוכלוסייה. ככה זה גם בימי שגרה, בטח בימי מלחמה. מי ששולט באוכל, שולט באוכלוסייה. כשהוא שולט באוכלוסייה, אז יש לו חיילים, כיוון שהוא מגייס חיילים. כל הזמן אגב, הוא מגייס חיילים. אם אתה מחלק אוכל, אז על כל שק קמח דוד היה לך משטפניק, היה לך מידע על חמאס, אבל אתה לא מחלק. אותו דבר מקורות האנרגיה, העובדה שבשיפה לפני שבועיים, פתאום צצו מאות מחבלים מתחת לאדמה, איך זה קרה? לא נס. פשוט מחוללי החמצן, והאוויר נשארו, כיוון שהאנרגיה, הסולר, הדלק, המתקנים הסולריים שעדיין מתפקדים, הם מאפשרים להם לחיות מתחת לאדמה. כל זה במילה אחת, דוד בן מסד, זה שליטה. לשלוט בסיוע, לשלוט במקורות האנרגיה, לשלוט במרחב, בשטח, לשלוט באוכלוסייה, ואני אומר לך עוד דבר, ברצועת עזה, האוכלוסייה מולידה את החמאס. לא החמאס מוליד את האוכלוסייה, האוכלוסייה הוא חמאסית, וכל ילד שהיה בן 5 או בן 10, והיום הוא בן, בעת כיבוש הרצועה על ידי החמאס, והיום הוא בן 20 או בן 30, עבר אינדוקטרינציה חמאסית, שהוא אנס את נשות הקיבוצים והעוטף, הוא לא היה, לא היו נשים מולו, היו דמונים, היו קופים וחזירים, כמו שמחנכים אותם שם בחינוך האסלאמי ברצועת עזה. אגב, אני מזמין את המאזינים לעיין בספרות הזאת, מה שנקרא, מה עובר ילד ברצועת עזה, אגב, גם ברמאללה וגם בג'נין. אז זאת התוצאה, ולכן אני...
וגם בירושלים המזרחית.
וגם בירושלים המזרחית, אפשר לדבר על זה, אני מנהל ראש הוועדת המשנה בוועדת חינוך, שמטפל בזה בדיוק. ולכן אני אומר, כדי להגיע למצב שאני לא אתראיין כאן בעוד 17 שנה, ואנחנו נהיה אחרי הטבח השני בבארי ובכפר עזה, כי זה מה שיקרה, אנחנו צריכים לעשות שינוי יסודי ברצועת עזה, ושינוי יסודי זה אומר לא רק דמיליטריזציה, כלומר לא רק להוציא את הנשקים, אלא לעשות דנאציפיקציה, דרדיקליזציה, כלומר לעשות תהליך, כמו שאמריקאים עשו אצל היפנים, לעשות תהליך שבו החברה הזאת יכולה להחליט, יכולה לומר אני לא רוצה לחיות ברצועת עזה, אבל אם היא חיה פה מטר מאשקלון, אנחנו לחיות עם שטן נאצי כזה, נגמר מאחורינו, לצערי הרב, התוכנית המבצעית, ואני עונה לשאלתך עכשיו, שהגיש הרמטכ"ל לממשלה וראש אגף מבצעים בסיוק, לא יכולים להביא להשמדת, או איך היה נאמר בהתחלה, היעד הראשון של הממשלה בשביעי לאוקטובר בצהריים, השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס. ככה לא משמידים חמאס. לא משמידים חמאס. והראיה, אנחנו חצי שנה למלחמה, הנה אני אומר לך בבושה רבה, כל גדודי החמאס עובדים, כולם, מי בקשירות קטנה, מי בקשירות גדולה, אין גדוד שנעלם, לא בעזה, לא בג'באליה. יש גדודים ברמה נמוכה, יש גדודים ברמה גבוהה, יש גדודים שעוד לא נגענו מהם בכלל, כמו ברפיח. אבל החמאס, רוב הכוח שלו, צריך לומר את זה ביושר לציבור, רוב מעשרות אלפי החיילים הרשמיים בחמאס, רובם ככולם חיים ובועטים, וכמו שאני אומר לך יותר מזה, גם כשנכנס לשיפה ואתה הורג 200 מחבלים, באותו יום כמה מחבלים נולדו בשיפה? לפחות 200, נכון. אז איפה התיקון? והתיקון יהיה כשאנחנו נאמר, קודם כל עזה היא חלק מארץ ישראל. ואנחנו לא צריכים ללכת שם על קצות האצבעות. איך נחליט, מי ישלוט בג'באליה, ואפשר לדבר על הכל. אבל קודם כל אנחנו לא הולכים לקצות האצבעות שם. לא הולכים לקצות האצבעות. זכותנו על עזה היא כמו זכותנו על תל אביב וזכותנו לירושלים. אגב, מדינת ישראל הרשמית לא שינתה את העמדה הזאת. לכל היותר disputed territories. מעולם לא אמרנו, גם לא נאמר, שזה occupied territories. השטח הזה הוא שלנו, ושמעון החשמונאי, אני מזכיר לך, לפני 2,200 שנה, בנה שם קהילה בעיר עזה, כמו שהוא בנה בירושלים, וכמו שהוא בנה במקומות אחרים בארץ ישראל. לכן, קודם כל, הארץ הזאת היא שלנו, ואנחנו צריכים לשלוט במרחב הזה, ואנחנו לא מוכנים להגיע עוד פעם לאותו מצב. ויותרה מזאת, אני אומר לך, כמו עזה, וכמו שאני מתאר עכשיו, אותו דבר רמלה וג'נין. למה אין טבח באפולה? למה אין טבח בבית אל? כמו שהיה בבארי, כי שמה עוד השליטה הצבאית במרחב הגיאוגרפי הזה, היא כל כך ידיים מאוד חזקה של צהל, מאז חומת מגן, אנחנו נכנסים פנימה, אנחנו יוצאים פנימה, ופה נוצרה אקס טריטוריה כזאת, והמפלצת הזאת התפוצצה לנו בפרצוף, אנחנו חייבים להגיע למסקנות אחרות, אני אומר בצער, צבא הגנה לישראל בראשות הרצי הלוי הרמטכ"ל, הציג תוכנית שהיא לא רלוונטית, אפילו ליעדים של הממשלה.
תשמע, אני מזין לך בקשב רב, ומה שאתה אומר עושה הרבה שכל, רק יש לך בעיה אחת, אתה לא עובד במרחב שהוא וקום, יש ארצות הברית, יש אירופה, יש יפן, יש אוסטרליה, ואתה לא עובד בווקום, וגם אם כל מה שאתה אומר הוא נכון, מה שרבים מטילים ספק בכל מה שאמרת, אני רוצה לשאול אותך, איך אתה יכול ליישם תוכנית כזאת גרנדיוזית? א', לא עשית את זה מעולם. איך תחנך את הילדים מגיל אפס לא להאמין שאנחנו הקופים והחזירים? איך תחליף את ספרי הלימוד שלהם כשלא עשית את זה בירושלים המזרחית במשך מ-1967 הם לומדים באותם ספרים עם שינויים לרעתנו? איך תעשה את זה כאשר ארצות הברית אומרת לך, אתה לא תעשה את זה. תעשה את זה, תנסה, לא תקבל נשק. איך תעשה את זה כאשר איראן נושפת בעורף שלך? באמצעות הפרוקסי שלה בחיזבאללה והחותים. תוכנית נהדרת, ישימה?
תראה, טענת פה שתי טענות, דוד.
טענתי פה הרבה טענות.
שתי טענות מרכזיות. טענה אחת כלפינו, וטענה אחת מה אנחנו עושים עם הלחץ הבינלאומי ועם המערכת הבינלאומית, שאני מסכים איתך אגב לגמרי, מדינה לא חיה בחלל ריק, אנחנו חלק מערכת בינלאומית, אי אפשר שלא להתייחס לזה. השאלה היא כמובן איך ומה. לגבי עצמנו, אני נאלץ להסכים איתך, כלומר, זה העובדה שמדינת ישראל היום, היום, עכשיו, while we speaking, מה שנקרא, עדיין מחלקת, אני אספר לך סקופ אבסורדי, כן? הרי מדינת ישראל החליטה בשלב מסוים בתוכנית הפלסטינית, התאוג'י, מה שנקרא, כלומר, הבגרות הפלסטינית במזרח ירושלים, ש85% מתלמידי מזרח ירושלים, אני מדבר על מעל 100,000 תלמידים, לומדים בה, יש בה חומרים שמסיתים לטרור. דלאל מוגרבי, שם עושים לה גלוריפיקציה, האדרה, וכמובן יש מחיקה של ישראל מהמפה, וכל הדברים האלו, דלגיטימציה ודה-הומניזציה לעם היהודי וכו'. כל זה בתוכנית הלימודים. באה מדינת ישראל, אמרה לא, בחומרי הלימוד היא קוראת את הדפים, פעם היא קראה ממש את הדפים, והיא השאירה דפים מצונזרים, אחרי זה זה גרם לתלמידים לראות מה לסקרן יותר, אז מוציאים דפים חדשים, מנהל חינוך של עיריית ירושלים מוציא חוברו ספרי לימוד בלי דפי הטרור. וראה זה פלא, וראה זה לא פלא, וראה זה טרגדיה. ביהודה א' י' ב', בגלל שהם צריכים לעבור את הבגרות הפלסטינית, אותה מדינה שלנו, מדינת היהודים, מחזירה את חומרי הטרור לתוך ספרות, לתוך החומרי לימוד, כדי שמה לעשות, הם צריכים לעבור בגרות. אז ביהודה א' י' ב', משרד החינוך הישראלי, מהכספים של משלם המיסים הישראלי כמובן, במערכת החינוך הישראלית, מחזירה בעצמה, מה שנקרא, את החומרים הטרוריסטיים אל תוך ספרי הלימוד בכיתות י' א' ב'. כלומר, אנחנו מציעים באבסורד שאתה לגמרי צודק עד שאנחנו באים בטענות על...
להזכיר לך מי שולט...
רגע, אז אני אומר לך משהו. כן, לא, אני זוכר, אני חלק מהקואליציה, אני מנהל על זה מלחמת חורמה. אני רוצה לומר לך משהו. אני העברתי חוק והגיע כמעט לקריאה שנייה ושלישית. זה קרה לפני שבועיים. אחד הימים הכי עצובים בחיים שלי, היו אחרי שנה, החוק הרגע נכנס, לא עלה למליאת הכנסת להצבעה האחרונה, ואתה שנה יושב נלחם על זה. ומולך יושבים בוועדה כל פקידי משרד המשפטים, משרד החינוך, השבק.
שוב המשפטים.
ואתה אומר לעצמך כן, כן, כן. כן, זה נכנס, אתה נכנס שוב פעם, ואתה נדבר על אנשים, ואתה נדבר על המינימום שבמינימום. החוק שלי אומר שמורים שיש להם זיקה לטרור, שהיו מעורבים בטרור, לא יהיו מורים במדינת ישראל. עכשיו, מדינת ישראל התרגלה.
הצחקת אותי.
כן, אז...
הצחקת אותי, אתה יודע. בכתבה שתפרסם שבוע הבא, גם במעריב, גם בג'רוזלם פוסט, אני כותב כיצד אתם מרשים, והתפרסמה כבר חלקה בשבוע שעבר, איך אתם מרשים למרצה כבוקריין או משמע, לכתוב את המילים הנוראיות האלה, לומר אותם, ולספק בכך תחמושת לאויב. אנחנו רוצחים, אנחנו עוסקים ברצחם, אנחנו. להזכירך מורה באוניברסיטה העברית.
כן, מדהירה, פרופסור.
90% מהחומרים שלהם זה חומרי טרור. אתה אמרת לפני רגע, בכיתות י' א' י' ב' לומדים עם החומרים האלה. אז למה שהאויב ולמה שהעולם לא יקבל את מה שאתם עושים בישראל? אתם זה הממשלה, משרדי החינוך ואחרים.
אז קודם כל אני כאן...
אז על מי אתה מלין?
אז דוד, אני
אולי
כאן...
אולי צריך להלין קודם כל עלינו, על עצמנו.
כן, אז אמרתי, בנושא הזה אני מסכים איתך. צריך להלין על עצמנו. אני אומר כנציג ציבור, אני... ניסיתי מאוד לשנות את זה. זה הזוי ומביש שאני צריך להילחם על זה עם נציגי השירות הביטחון הכללי, נציגי משרד המשפטים, הפרקליטות, אנשים שאני יכולתי אפילו לומר את שמותיהן כאן, אני אמנע מזה כרגע, אבל שהם היו אמורים להיות ראש החץ, המובילים של הסיפור
שומרי
הזה.
שומרי הסף.
אז הם שומרי הסף, בוא נאמר, מתגלים יותר ויותר כשומרי הסף של... דווקא של אויבינו ולא שלנו. לצערי הרב, מדינת ישראל הופכת ליותר ויותר ליברלית כלפי אויביה, במקום להיות מדינה ליברלית אמיתית. אבל אני רוצה לומר לך, לגבי הטענה הזאת, אני לגמרי מסכים, ואני אומר, אנחנו חייבים לעשות שינוי. אני חושב ששביעי לאוקטובר נתן לנו חלון, ולפעמים נוצר...
חלון הזדמנויות.
נוצר צוהר, לא, קודם כל חלון לראות את התופעה.
חלון הזדמנות לשנות.
זה חלון הזדמנות לשנות, אני מסכים, ואני אומר, עוד לפני ההזדמנות לשנות, קודם כל חלון להתבונן בתופעה. הנה, אני אומר גם לחבריי בשמאל, יש לכם חלון להתבונן. תסתכלו על מערכת החינוך, תסתכלו על התכנים, תראו איך גודלים אנשים, הרי אנחנו שנים מתעסקים בטרור, במקום מתעסק בתשתיות הטרור. והתשתית, תשתית התשתיות זה החינוך. החינוך הוא בסופו של דבר משפיע על המוחות והלבבות. הנשק לא יורה מעצמו. הלב, המוח, הם אלו שמתמלאים בשנאת ישראל, ברשע, בטרור. אגב, אני אומר את זה גם לילדים במזרח ירושלים, אותם 100,000 ילדים. במקום לחנך אותם לצדק, לחסד, למדע, מחנכים אותם, החמאס שמשתלט על רשתות חינוך ועל, כמו שאתה אומר, גם חומרי הלימוד מן היסוד וכו'. לכן, אני אומר, קודם כל יש פה חלון הזדמנויות בשביעי לאוקטובר להראות למה העולם האידאות הזה של האחים המוסלמים, של תנועת החמאס, אגב, עולם מאוד מסודר, מופיע באמנה שחור על גבי לבן, המשפט הראשון, הציטוט ממקים האחים המוסלמים, חסן אל-בנה, לפני 100 שנה ישראל תתקיים עד שהאסלאם ישמיד אותו וכו'. כלומר, הדברים הם מאוד פשוטים ומאוד ברורים. יש לכם הזדמנות, לנו, כמו שאתה אמרת, קודם כל לנו, לנציגי השב"כ, לנציגי משרד המשפטים, הזדמנות לראות מה הם, כשהם לא מונעים את זה במזרח ירושלים או בכל מקום אחר, מה הם מגדלים את דור הרוצחים הבא שייכנס לכל המקומות האחרים. לבית חל מורה בעין מהל, לא מזמן שנעצר עם כתב אישום חריף, כולל התארגנות לטרור, כולל צילום של אלביט, כולל הכל. אז הדבר הזה, אני מסכים איתך, אנחנו צריכים לשנות. אני אומר, יש לנו הזדמנות קודם כל להתבונן ולהבין איפה טעינו, ולצערי הרב אנחנו חוזרים לאותה מחשבה שגויה ושמתעלמת מהאידיאולוגיה, מתעלמת מהערכים של החמאס. זה אותה מחשבה, אם אני צריך לומר בהגדרה אחת, נאו-מרקסיסטית, כלומר שמנתחת את האדם רק לפי אינטרסים חברתיים כלכליים, ולא לפי אידיאולוגיות, לא לפי זהויות. זו הייתה הטעות של המודיעין שלנו, דוד, בשביל אוקטובר. אני מזכיר לך וממליץ לך אפילו להראות את זה פה לצופים, שתי דקות, תמיר היימן, ראש אגף מודיעין. מסורת, אגב, גם ראשי המודיעין לפניו. הוא אמר כמה שבועות לפני הטבח, הוא אמר, מה אומרים לי, יהיה מתקפת פתע? הוא אומר, שטויות, איזה מתקפת פתע? בכלל לא צריך אפילו את הסימנים המעידים. תבין מה שאומר ראש אגף מודיעין לשעבר. אז אתה יכול להבין אחר כך בדיעבד, איך שהתצפיתניות או הלחותניות אומרות לכמן האוגדה, או כמן הפיקוד, תשמע, יש פה סימנים מעידים. לא צריך סימנים מעידים. אומר ראש אגף מודיעין במדינת ישראל, לא צריך סימנים מעידים. למה לא צריך? הוא אומר, תסתכלו לאינטרסים. ותבינו שלא יקרה כלום. עכשיו, מה זה האינטרסים מבחינתו של תמיר היימן? זה אינטרסים כלכליים, הוא אומר, אם נתנו להם עובדים, ונתנו להם כסף, והכנסנו עובדים, אז זה נגמר. זה ניתוח של האדם רק, אני לא אומר שאין מקום, כמובן יש אינטרסים כלכליים וחברתיים, אבל זה ממד אחד של האנושות. יש אידיאולוגיה, יש זהות, אבל האנשים האלו מזלזלים, זלזלו באידיאולוגיה, חשבו שעומד מולם גוף או גורם, שכל מה שמעניין אותו זה כסף ורווחה כלכלית, וזה היה בדיוק...
ואני אוסיף על זה. שנים, אני מטיף כאן ברדיו, מטיף. תתעוררו, זו לא מלחמה על שטחים אפילו לא. זו מלחמת דת. זו מלחמה אידיאולוגית כנגד היהודים בני הקופים והחזירים. ואנחנו לא ידענו להפנים את זה. היו כמה אנשים שהבינו את זה, אבל קולם לא נשמע, ודעתם לא קובדה, ואנחנו חשבנו שבכסף, ובשווה כסף ובחשמל ובמים אנחנו נספק את החבורה הזאת, שכמו שאמרת ואני מסכים איתך ב100%, לא ידענו לעצור את ספרי הלימוד ולהשמיד אותם ולשרוף אותם ולדאוג שכאן בבתי הספר לפחות בירושלים לא נאפשר גייס חמישי לבעלי תעודות זהות ישראליות. והאשמה מוטלת כולה על כתפי ממשלות ישראל לדורותיהם. וכל כך צר ועצוב שעדיין לא התעוררנו, ועדיין אנחנו לא מבינים שזו מלחמת דת ולא מלחמה אחרת. בשום פנים ואופן זו לא מלחמה אחרת. הכסף והשטחים זה ביי פרודקט. זה תוצר לוואי של האידיאולוגיה החמאסית הרצחנית, דוגמת דאש, והם מקבלים את הגיבוי שלהם מכהני הדת שלהם. וזאת הבעיה.
אז אני רוצה לומר עוד יותר מזה. זה לא רק שההגדרה הזאת של מלחמת דת לא קופדה על ידי מאן דהוא, או על ידי קובעי המדיניות וקובעי דעת הקהל, היא הוסתרה. כלומר, היה באופן קבוע, כל פעם היו אומרים, אני לא צריך לומר לך, כאיש תקשורת בכיר ומכיר, שלא נהפוך את זה למלחמת דת. זו לא מלחמת דת. היה ניסיון מאמץ קבוע מהאינטלקטואלים, אוניברסיטה העברית,
להחביא את זה מתחת לשטיח.
לומר, זו לא מלחמת דת, זה הכל עניין. ושהיינו אומרים בוועדות השונות, רגע, ומה איראן? יש לנו סכסוך טריטוריאלי, איראן אין סכסוך טריטוריאלי.
נכון.
אז מה יש? אז הם לא, כן, זה קשור לסכסוך.
הם תומכים בחמאס.
כן, אפילו בחמאס הסוני.
פלסטינים המסכנים, במדינה שכבשנו, ובעצם מעולם לא הייתה מדינה כזאת. איפה תמצא לי בתנך מדינת פלסטין? היו הפלישתים, משהו אחר לחלוטין.
היה, הרי אנחנו פה, אבל רק אני אשלים את המשפט הזה ונגיע לפלסטיניות, אבל עוד לפני הפלסטיניות, לומר במדינת ישראל, אנחנו במלחמה דתית, עם אידיאולוגיה דתית, זה לאורך השנים, כולל היום גם, זה מוקצה מחמת, זה מחוץ לגבולות השיח הלגיטימי, תחבי את זה, אל תאמר מלחמת דת, וכמו שאמרו כבר, אתה יודע, כל מי שהתעסק עם צבא, אם אתה לא מכיר את האויב שלך, אתה לא תוכל לנצח אותו. דבר ראשון, לנצח את האויב זה להבין מה הוא, מי הוא, מה עומד מולך, ומה האידיאולוגיה שלו, ומה כוח המניע שלו. אגב, זו אותה טעות שהמערב עשה עם גרמניה הנאצית. אני מזכיר לך שגרמניה הנאצית אמרה, תנו לי רק את האולימפיאדה בברלין, ורק את
החבל הסודטי,
נכון, כי הם דוברי גרמנית. אנחנו רוצים שלום, אחר כך, זה דברים, זה טריטוריה שהיא שייכת לנו, אנחנו רוצים כסף, רוצים לפתח את המדינה אחרי המלחמה.
קוראים לזה שיטת הסלמי.
גם סלמי, וגם הם כאילו דיברו למערב, וזה מה שהחמאס עשה. אגב, החמאס הבין את המחשבה המרקסיסטית שלנו לגביו, והוא פשוט ניצל את זה, ואז הוא מכר לנו את תעשיית השקט והשקר שאנחנו קנינו ממנו, במחשבה כאילו באמת הוא רק רוצה כסף וזה, אבל, ואז הוא הזין אותנו.
אבל אתה יודע מי הבין? מי שהבין, מי שהבין זה המצרים, שחטפו את סתירת חייהם כאשר הם עשו בחירות, ועלה האיש האחים המוסלמים, וכמובן הסעודים, שנלחמים בהם עכשיו מכיוונים של האסלאם הרדיקלי, החותים, שהם בעצם האיראנים, שימצאו את האידיאולוגיה הברורה והחד משמעית, ואגב זה קרה גם בפקיסטן ואפגניסטן,
נכון.
ששם נכנסו כוחות רדיקליים, ארצות הברית אמרה, קחו בבקשה, הכוחות שאנחנו בעצם נתנו להם את הנשק והסברנו להם, נמחקו מעל פני האדמה.
נכון, אבל המדינות האלו גם צריך לומר, וזה נוגע ממש להיום הזה, כי יש פורום השש, מה שנקרא, פורום שש החברות, שזה סעודיה, קטר, מצרים, ירדן, וגם הרשות הפלסטינית, ולכאורה מקדמים,
אבל הם נלחמים, הם נלחמים.
לא, אז אני אומר לך מה, יש היום, ואני אומר את זה מהבמה שלך כאן, אני לא יודע אם מאזינים בסעודיה,
תאמין לי שמאזינים.
לרדיוס, אבל...
אולי לא בסעודיה, אבל הם בטח מקבלים את
המציאות. מקבלים את זה, אז מכאן ל-MBS ולחבורה הסעודית, הם עושים טעות נוראית בימים האחרונים, מה שקורה בימים האחרונים בעצם סעודיה מגבה, שינתה את טעמה לפני כחודש, ומגבה את ההצעה, מה שנקרא הצעת המסמך הערבי של השבועות האחרונים, מגבה את ההצעה של הקמת מדינה פלסטינית. עכשיו
זה לא מס שפתיים,
לא, אז אני אומר לך משהו.
אתה אומר משהו שאנחנו יודעים אותו, אבל אתה יודע, גם כשביידן אומר... אני לא יודע אם זה מה שפתיים, או באמת הם מאמינים בזה. הרי ברור לנו שאם נחזור על אותה טעות פעמיים, נקבל את אותה תוצאה. אז ראינו את אותה תוצאה פעם אחת במצרים, פעם שנייה במלחמה של החמאס בפתח, ופעם שלישית אנחנו רואים מה קורה כרגע. אז אני רוצה באמת להבין, אתה מבין טוב טוב את העניינים, האם זה לא מה שפתיים גם של ביידן, ואולי גם של סעודיה והאמירויות?
תראה, במערב...
כאילו נגיד לכם, במערב, אבל בעצם לעולם לא תקבלו.
במערב מסיבות שונות, אפשר לנתח אותם, זה דורש שיחה בפני עצמה, אבל במערב מסיבות שונות התקבע הרעיון המתואב הזה, שנקרא מדינה פלסטינית, הוא התקבע לאורך שנים, two state solution, יש ויכוח, קצת ככה, יהיה פה, יהיה שם, אבל בגדול, המסלול הזה שאומר שתי מדינות לשתי לשני עמים וזה טוב, המסלול שיתקבע, ואני לא חושב
גם נתניהו אמר את זה.
אני לא חושב
נאום בר אילן.
אז נכון, אז לגבי נתניהו אני חושב ומקווה שזה היה מס שפתיים, חושב ככה, אני חושב ככה, זה היה מס שפתיים, אבל מצוין. אבל לגבי האמריקאים אני לא חושב ככה. המערב מסיבות שונות, אפשר ללכת אחורה לאנטישמיות יהודתית ולכל מיני סיבות, וגם כמובן לאינטרסים עם העולם הערבי מוסלמי וכו', התקבע הרעיון הזה. עכשיו הרעיון הזה ביסודו הוא אחד השקרים הנוראים של המאה ה-20. הזכרת קודם, אז תרשה לי בסוגריים לומר, הרי כשאמרו לגולדה מאיר, מה עם הפלסטינים?
לא היה מעולם עם כזה,
אמרה. אז קודם כל היא אמרה, אני פלסטינית. אני פלסטינית, ולם, ויוציאה, אתה יודע, למראיין, אז אני לא זוכר, BBC או מה שזה, כיוון שכל מי שנולד פה עד 1948, קיבל פספורט פלסטיני. מדוע? כיוון שהיה אדם, קוראים לו אדריאנוס קסר, לפני 2000 שנה, והוא במסגרת הנקמה שלו, באחד המקומות שהיו מרידות מטורפות, כלומר, גם המרד הגדול, שאני מזכיר לך, נמשך עד 73, כלומר, 6-7 שנים עד שמצדה נופלת, וגם מרד בר כוכבה, שהיה עקוב מדם, כמובן, בסופו של דבר, נחלנו מפלה עם נהרות דם שלנו, אבל ליגיון שלם של הרומאים שחוסל, זה היה מבחינתו אירוע, במסגרת האימפריה הרומית, אירוע קשה. אז הוא נקם, וחלק מהנקמה הייתה לא רק להרוג את היהודים ולהרוס את המקדש בשנת 70 ולהחריב את ביתר וכל זה אחר כך יותר מאוחר וכו', במרד בר כוכבה. חלק מהנקמה הייתה להחליף את השמות. אז אין יותר בית שאן, יש סקטופוליס, אין יותר שכם, יש נבלוס, וכו' וכו' וכו'. אין יותר ירושלים, יש איליה קפיטולינה, ואין יותר יהודה, שזה היה השם, אני מזכיר למאזינים, כן? ישראל הגדולה התפצלה אחרי תקופת שלמה לישראל ויהודה. ישראל גלו בגלות אשור, נשארנו עם יהודה. ובמקום יהודה, אומר אדריאנוס קסר, מעכשיו תיקרא פלסטינה. כן? אני מזכיר לך את המטבע הרומי, אגב, עשרות רבות בשנים, המטבע הזה היה בתוקף, יהודה קפטה, כן? כי הם הצליחו לכבוש את יהודה, אתה מסתכל במפה, אתה אומר, כל האימפריה הרומית, איזה פיפסק שנקרא יהודה, אבל זה היה קרב, גם קרב אידאי אגב, שהיהדות לא הסכימה להשתלב בתרבות ההלניסטית היוונית רומית, וגם קרב נוראי מבחינת הרומי. רגע, רגע, משפט אחד ברשותך, ולכן השקר הזה של לקחת את ארץ ישראל, כמו שאמרת, 1,000 שנה קודם, לקחת את הפלישתים, אותם גויי הים שהציקו לנו בתקופת השופטים ובתקופת דוד המלך, להפוך את הארץ לפלסטינה. אבל זה היה השקר הראשון. אז ככה זה התקבע.
אתה יודע איפה היה השקר השני?
השקר השני היה כשבא יאסר ערפאת.
לא, לפני יאסר ערפאת. השקר השני היה בתקופה של האנגלים. שהם ימצאו את השם פלסטין.
למקום.
למקום.
פלסטינה איי, גם בשלב מסוים זה היה...
בדיוק, וזה היה פלסטינה איי, ובכל המסמכים, בדוקומנטים שלהם, מה כתוב? פלסטינה איי, איי זה ארץ ישראל.
כן, אבל דוד, זה עדיין היה שם של השטח.
נכון.
של האזור.
נכון.
מה קרה בשנות ה-50 של המאה הקודמת? עוד אפילו לפני הקמת אשף ב-1964. כל ארגוני, הרי בהתחלה ההתנגדות לציונות, עוד גם אצל חאג' אמין אל-חוסייני בשנות ה-30, ועוד לפני כן, היא לא הייתה בשם פלסטיניות. היה בשם העם הערבי, אף אחד לא חשב שיש פלסטינים כעם. היה השטח נקרא פלסטינה, כמו שאמרנו מהשקר של אדריאנוס.
הם המציאו לעצמם
עם. בדיוק, אבל אף אחד לא דיבר בזה, כולם יודעים שמי שסידאוי הוא מצידון, ומסרי הוא ממצרים, ובאו לפה, אני ממליץ למאזינים לקרוא, זה ספר קצת כבד, של דוקטור רבקה שפק ליסק, שלקחה פשוט מבחינה דוקומנטרית, היא פשוט תעדה. מיליון איש כדי לעשות את הספר הזה, שהוא ספר רווה, למעשה גם באנגלית וגם בעברית, לומר אותו במשפט אחד, מ-1840 בערך עד הקמת המדינה, נניח 1948, אני קצת לא מדייק על השנה, נכנסו מיליון ערבים לארץ ישראל המנדטורית, מיליון ערבים מסוריה, מערב הסעודית, ממצרים, באישור האימפריה העותמנית והאימפריה הבריטית.
מכיוון האמירויות ומכיוון...
מכולם, מהמדבר הסעודי,
מהמדבר הסעודי
ומסוריה, ומסוריה. רגע, ולכן, וזה היה ברור לגמרי, אגב, כמו בכל מקום בעולם, מאגרי עבודה, כמו בכל מקום בעולם, מאגרי עבודה שהגיעו נוכח התפתחות הציונות, והפרדסים, וכל מה שצמח כאן, והמפעלים, ולכן הם הגיעו לכאן, וזה טבעי, וכך זה קרה, והכל מתועד. אגב, יש הרבה יותר ממיליון, אבל המיליון מתועדים במסמכים. עכשיו, לאירוע הזה, בשנות ה... ולכן אף אחד לא חשב ולא דיבר בשם פלסטיניות, אף אחד לא המציא דבר כזה. אלא מה? אחרי הקמת מדינת ישראל, הבינו, מבקשי רעתנו, הרי תמיד דיברו בשם סוריה הגדולה, בשם מצרים, בשם זה, הבינו מבקשי רעתנו שהם צריכים לעבור שלב בשקר הזה, לא רק שהשטח יקרה פלסטין, זה לא עוזר, כי כולם יודעים שזה אדריאנוס קרה לפני 2000 שנה, אבל זה אותה ארץ ישראל שלנו, אז אמרו לו, צריך להמציא עם פלסטיני, כמו שאמרת, גם אם נחפור עמוק, לא נמצא מטבע אחד פלסטיני, כי לא היה דבר כזה, אבל זה היה במסגרת המאבק, אמרו, נעשה עם פלסטיני, ואז יהיה מאבק לאומי, ואז הם משתלב עם המאבק במאה ה-20 לזכויות לאומיות, ואז פיתחו את כל השקר הזה, ולצערי הרב, אני עכשיו חוזר לשאלתך, זה היה רק סוגריים היסטוריות, השקר הזה קנה אחיזה במערב, וכאילו אומרים, יש פה עם פלסטיני, ואתה נכנס לאום, אני מזכיר לך, בקומת הכניסה של האום יש תערוכות מתחלפות, ויש תערוכה אחת קבועה. זה התערוכה הפלסטינית של העם הפלסטיני וזכויות הפלסטיניות. כל השקר הזה, הכל מבוסס הרי על שקר, שכל כולו נועד לדבר אחד, והוא נועד להשמדת מדינת ישראל. לצערי הרב, מדינות המערב שמה, ולכן אני אומר לגבי...
ומה אתה צריך יותר? הם אומרים את זה. From the river to the sea.
בדיוק.
וכשאתה שואל בורים בהולנד, בגרמניה, בשוודיה, אתה שואל אותם, What does it mean? From the river to the sea. הם לא יודעים מה לענות לך, אבל הם עדיין דבקים באמרה הזאת, שהפירוש המילולי שלה היא השמדת ג'נוסייד. מדינת ישראל וג'נוסייד.
נכון.
כי יש כאן בארץ הזאת 7.5 מיליון יהודים, ועוד 2 פסיק משהו לא יהודים, והכוונה באמירה הזאת היא ברורה. אם כי כשאומרים אותה, אתה לא יורד לעומקה של אמרה.
כן.
ואתה לא מבין שבעצם כשאתה אומר From the river to the sea, הכוונה היא מהירדן ועד הים התיכון, מדינה אחת בלבד, מדינת פלסטין. ואני לא מבין איך השמאל הקיצוני, ואני אומר השמאל הקיצוני, לא מבין את זה בעולם. לא מבין את זה.
אבל
יש לי גם תשובה לכך. חלקית אמנם, הכסף הרב שהושקע על ידי קטר ומדינות אחרות בקנייה של דירקטוריונים בארצות הברית והטמעה של אנשים מהסוג הזה כמרצים ובאוניברסיטאות מסוימות, לא בכולן אבל ברובן, לומדים פרקי קוראן, אבל את החלק הלא יפה של הקוראן, כי גם בקוראן יש דברים יפים אולי, אבל אנחנו מהנדסים תודעה, הם מהנדסים תודעה של העולם במהלך כל כך הרבה שנים, ואנחנו לא ידענו, אנחנו נרדמנו בשמירה משנת 1948, ולא הבנו אולי מה שגולדה כן הבינה, שאנחנו נמצאים בפני מלחמה הדתית, דתית, איך שתקרא לה, אבל לא מלחמה על שטחים. שטחים זה כן, בנוסף.
אז קודם כל זה מה שאנחנו צריכים לעשות. שאלת מה צריך לעשות? קודם כל מדינת ישראל הייתה צריכה לעשות את הדבר העיקרי, וזה המלחמה על הצדק. דיברת על הנשק של האמריקאים, אבל קודם כל על הצדק. והעובדה שקטר היא התורמת הכי גדולה בארצות הברית, כפי שהזכרת, בתחום ההשפעה, כלומר האוניברסיטאות, וגידלה דורות של אינטלקטואלים, שהם היום אגב תומכים בחמאס, אתה הזכרת את נדירה מאוניברסיטה העברית, אנחנו מדברים על אוניברסיטאות Ivy League בארצות הברית, אינטלקטואלים, זה נכון גם מוסדית, אבל לא פחות חשוב, אולי יותר חשוב, אינטלקטואלים שצמחו על ברכי החינוך הקטרי, כלומר במימון קטרי, על תשתית פוסט-מודרנית, על תשתית של השקרים הללו, וישראל לא הייתה שם באמת, כלומר, להציב את הצדק, קודם כל את הצדק ואת האמת, וצריך לומר עוד משהו בהקשר הזה, כלומר, זאת הבעיה העיקרית, אגב, באוניברסיטה העברית, חוץ מהגברת הזאת,
רק העברית?
היית מצפה, רגע, אני אקמר לגבי האירוע שהזכרת, אותה נדירה, הסתבר שהיא לא כל כך נדירה, היא לא כל כך נדירה, למה?
90 חברי סגל, הצביעו בעדה?
בדיוק, 100 חברי סגל, כמעט 100 חברי סגל, הודיעו במכתב, בעצומה,
שהם מתנגדים להשעיה שלה.
שלא לעשות לה כלום, שכמובן גם ההשעיה שלה הייתה איזה יומיים לפני הסוף הסמסטר או משהו כזה. אבל מה היית מצפה? היית מצפה במוסד כמו אוניברסיטה העברית על הר הצופים בירושלים, שיהיו כמה מאות חברי סגל, בסדר, יש 100 שזה, מאות חברי סגל שיחתמו על עצומה שהם בעד לא רק לא להשעות אותה, אלא לא רק להשעות אותה, אלא להעיף אותה בכלל מבית מהאוניברסיטה וכולי, זה לא קרה. כלומר, אנחנו באירוע שבו הצדק לנו עצמנו, לאינטלקטואלים, ולכן שאמרת על אחריות הממשלה, אני רוצה קצת להרחיב את העירייה. לפי דעתי, התאריך החשוב הוא 1 באפריל 1925. בתאריך הזה מוקמת האוניברסיטה העברית, מונחת אבן הפינה לאוניברסיטה העברית. ואני אומר לך, דוד, בכל חברה, אנשים חושבים שמי שנמצא בראש הפירמידה זה פוליטיקאים, זאת טעות. זו הייתה גם טעות של בן גוריון, אגב. בראש חברה נמצאים האינטלקטואלים, אנשי הרוח, הסופרים, אלו שקובעים את הערכים, אחד, שתיים, אלו שראשי המדינה גם מתחנכים אצלהם. כלומר, אדם רוצה להיות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הוא הולך ללמוד כלכלה ומשפטים באוניברסיטה העברית. ואת עולם הערכים, או בתל אביב, לא משנה, הכוונה, זה המרחב שבו נוצרים ערכים, רעיונות, ומתחנכים האנשים, בוודאי האליטה. ואנחנו היום, הנה, אני אומר לך מחוויה אישית, נתתי דוגמה קודם על חוק טרור והוראה בישראל, אתה יושב מול אנשים, אני מסתכל עליהם ברחמים, בנות, הן לא נשים רעות כשלעצמם, כל אותם יועצות משפטיות במשרד המשפטים, הן לא רעות, אבל הם קיבלו את הנחות היסוד של הצד, של האויבים שלנו. כלומר, יושב לידי איימן עודה בוועדה, והוא מדבר על זה שהוא בעד התנגדות לכיבוש, הוא אומר, אני נגד אלימות נגד אזרחים, אבל, כמו שאומר חברו אופר כסיף בצורה מאוד ברורה, מול חיילים או מול מתנחלים, אהלן וסהלן. ואני שומע, אני מקשיב, אני לוקח לי שתי דקות, אני מסתכל, אני אחרי זה הגבתי בחריפות, אבל אני מסתכל על החבורה שיושבת, אתה יודע, שולחן ענק, מלא, בוועדת החינוך, וכולם שותקים. ואני אומר לך, אי אפשר להימלט מהמסקנה, שהם יפנימו את הנחות היסוד, שהם הנייטיבס, ואנחנו הכובשים. שיש להם זכויות שלא היו ולא נבראו, ואנחנו חומסים את זה מהם. שהם המדוכאים, ואנחנו מדכאים. בעוד שכל מי שיש לו כיתה א' בהיסטוריה, יודע שב-1400 שנה האחרונות, מאז אבו בקר ועומר ועותמן וכל החליפים של מוחמד, שהלכו וכבשו לא רק את המזרח התיכון, אירופה, חצי צרפת, ספרד כמובן, הבלקנים, פרס וכולי וכולי, מי הכובשים האמיתיים במזרח התיכון? פה, מי הכובשים האמיתיים, ריבונו של עולם? מי זאת פלסטינה? מי קרא לפלסטינה? וכל העסק הזה כאילו out of the blue, והם יושבים, ואיימן עודה שמדבר בשם הנייטיב, ואתה רואה שהאנשים האלו שהתחנכו באוניברסיטה העברית אצל אותה נדירה, שכמו שאמרתי היא מאוד לא נדירה, היא דווקא די שכיחה העמדות שלה, גידלנו פה ב-75 שנה האחרונות שורה של דיפלומטים, של גנרלים בצבא, של משפטנים, שהנחות היסוד, עולם הערכים שלהם, עולם, תפיסת העולם שלהם הכי בסיסית, ביחס לאלוהים, לעם, לאסלאם, איך אמרת? לדת, למדינה, לארץ ישראל, לזכויות הלאומיות, לזכויות בכלל, עולם ערכים מעוות, וזה המחסום העיקרי. וכשאנחנו לא מאמינים בצדק של עצמנו, אז עכשיו אתה אומר לי, דוד בן בסט, עמית הלוי, איך אתה עומד מול אמריקה? קודם כל מול אמריקה היה צריך להפעיל את דעת הקהל על הצדק שלנו. אם אתה לא מאמין בצדק, איך כתב נתן אלתרמן? תיקח ממנו את הצדק, תקהה את מוחו, ואז לא נשאר כלום. עוד משפט אני רוצה לומר לך. אם היה לנו את הצדק, אז מה שהיה צריך לומר באמריקה, ואני אומר את זה בכל מפגש, ואני נפגש לא מעט עם נציגים מחוץ לארץ, ואחרים, גם חברי פרלמנט, נוסע לאירופה בפסח לטובת העניין הזה, האויב הזה ספציפית, הוא הרי לא אויב של מדינת ישראל רק. מדינת ישראל היא ראש החץ לעולם החופשי, לעולם המערבי דמוקרטי באמת.
ואנחנו תקועים לבגרון.
אבל אנחנו נלחמים בח'אן יונס בשביל וושינגטון. אנחנו רוצים להיכנס לרפיח בשביל פריז, בשביל רומא, האויב הזה, הרי מי הגרי דביל, דוד? מי השטן הגדול? ארצות הברית. את איזה דגלים הם שורפים? אז אנחנו צריכים לומר לדעת הקהל באמריקה, שהיא עדיין דעת קהל, כלומר יש מרחב דמוקרטי, אפשר לדבר, זה לא עולם דיקטטורי, ובמרחב דמוקרטי שאתה מדבר עם דעת הקהל, זה בוטום אפ עולה גם למעלה, לומר להם, אנחנו נלחמים בחזית שהיא חזית משותפת איתכם, הייתה צריכה להיות כנגד אויב משותף, והחזון האיסלאמי הוא פשוט, אין גבולות, יש גבול אחד, בין דר אל אסלאם, איפה שכבשו מה שאמרתי קודם, לדר אל חרב, המטרה היא לכבוש את אמריקה, והמטרה היא להשליט, ואת זה צריך להסביר, וכשאין לנו מסבירים של הדבר הזה, אז אנחנו בהחלט בעמדת נחיתות.
33 דקות אתה מסביר את מה שהיה צריך להיות מובן מאליו להרבה מאוד אנשים. ואני רוצה לשאול אותך את השאלה אולי האחרונה, יש לי עוד שאלה אחת. מי ששמע את הרעיון הזה, יצא מפה מיורש.
אז אני רוצה לסיים בתקווה. אני, אגב, אני חושב שהתקווה שאני הולך לומר לך היא ההישג האסטרטגי, אני לא רוצה לומר היחיד, אבל הכמעט יחיד מבחינת אסטרטגי. כלומר, היה פגיעה קשה בחמאס כמובן במלחמה הזאת, אבל זה לא עניין אסטרטגי, כיוון שזה דבר שהוא בר שיקום והוא לא אסטרטגי בעיניי. אבל מה כן היה הישג אסטרטגי? חשוב, שנחשפנו לעוצמה...
שהתפכחנו.
לא, זה דווקא לא קרה לדעתי.
לא, התפכחנו.
אני מקווה שאתה צודק, אבל אני לא רואה את זה בקרב, לא בקרב המתכ"ל, לא בקרב מקבלי, כמו שאמרתי לך, שורת המשפטנים והדיפלומטים. אני יכול לתת לך הרבה דוגמאות. אונרה, למשל, לא, נעזוב. אני לא בטוח בזה, אבל אני אומר לך מה כן הישג אסטרטגי ומה התקווה בעיניי. וזאת הסיבה גם למה, מדוע אני כאן, ולמה אני חושב שצריך לומר את הדברים האלו. וזה הילדים שלנו. תראי מה גילינו. גילינו דור של אנשים. איזה דבר זה? עכשיו סומרות לי השערות. איזה ילדים? איזה עוצמה, גם של מחויבות לרעיון הציוני, לעם, לכלל, וגם של מסירות, כלומר, המוכנות באופן אישית. וזה לא רק הילדים. אתה רואה את ההורים, אתה רואה את המשפחות, איזה גיבוי. כלומר, גילינו, ובשבילי זה היה, זה דבר אסטרטגי ודבר שנותן תקווה עצומה לעתיד. יש לנו בארץ הזאת רבים מאוד, דתיים, חילונים, אחרים, מהפריפריה, מהמרכז, מתל אביב ומזה, שהמחויבות שלהם לעם הזה, ולעתיד שלו, ולעצמאות שלו, ולריבונות שלו, היא מחויבות מדהימה, באמת מדהימה. והמסירות נפש שלו, המסירות שלו, והיכולת, והמוכנות שלו להקריב את עצמו, איך הוא כתב אחד החיילים, עכשיו תורי, וזה... היא מסירות ללא גבולות, וזה תקווה עצומה. אתה צודק שצריך להשלים את מה שדיברנו אנחנו... כאן, אבל שהדור הזה, הילדים האלו, ידעו את מה שדיברנו כאן, והם ידעו, אנחנו נהיה בישראל תהיה
במקום. חבר הכנסת עמית הלוי, תודה.
תודה לך. דבר.
שבת שלום.
שבת שלום, בשורות טובות.
וחג שמח.
חג חירות שמח.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.